יש אותך?
יש לי.
יש אותך? לא, אין אותך.
למה לא? אני מרגיש, מבחינתי יש אותי. אולי אני לא מדבר מספיק לתוך האירוע, אבל יש אותי בגדול. מה, יכול להיות שכל הפרקים הקודמים הייתי על מיוט, אחי?
אחי, תגיד, דלי, זה טכנולוגיה או שאנחנו לא בעונה הזאת?
אחי, זה טכנולוגיה להגירת מים.
מה שקורה זה שכאילו ברגע שהפסקנו עם עונה 4, אחי, זה קצת כמו הרגע הזה שאתה, אתה יודע, יש אלה שמכריזים שהם עוברים לחול, ואז כאילו פתאום דברים מתחילים לקרות, לא יודע, אתה...
כן.
כן, כזה.
בהנחה, והם מקדמים את זה, אני מכיר בעיה אנשים שפשוט מכריזים על זה.
מכריזים על זה, ואז הם מוצאים אהבה, או מקבלים איזה ג'וב, או נופל עליהם איזה משהו כזה חיובי, ואז בסוף הם נשארים. אז מה שקרה לי זה שסגרנו את עונה 4, אחי, באותו יום הייתי באיזה מסיבה, והיה שם איזה הנג של חברים, ואני כאילו הולך במסיבה, ומשהו מרגיש לי, אני לא הבנתי, לא
יכולתי לשים... The vibe is off.
היה איזה וייב, היה שם איזה עניין. מה מסתבר, אחי?
מה מסתבר, אחי?
זה היה הנג, אחי, של כזה יוצאי וויקס, פייבר, ואז הבנתי.
הם באו להרוג אותך.
אז אני יושב שם באיזה הנג, ואז מגיע איזה בחורה ומציגים אותה, ואז היא מספרת בגאווה שהיא evaluator.
Evaluator, fuck. נראה לי זה תפקיד שהיה בזמן האינקוויזיציה. תבין? מה אתה עושה? אני אינקוויזיטור. מה אתה עושה? אני evaluator.
עכשיו אני כאילו, לא היה נעים, כאילו מין, היא לא קלטה שאני צוחק עליה, או שאני מין כזה, זה לא אמיתי, כאילו אני מנסה לתקשר איתה שזה כזה, אין מצב שזה קורה עכשיו.
לא, היא אחראית על את הציון לבני אדם, זה תפקיד די מדהים.
מעניין איזה ציון.
She evaluates, אתה מבין?
מעניין איזה ציון היא הייתה נותנת לי. סתם, הבאתי את זה בטון דיבור של סיינד הפרק. anyway, בסדר, הבנו, חוזרים לעונה 5, דלי אחי או אבאליואטור?
אחי, אבאליואטור זה תפקיד מדהים, כי זה בן אדם שהוא באמת משחק תפקיד מאוד מעניין בתוך האופרציה של הטק, נראה לי, כאילו זה כמו המבחן הפסיכוטכני והמאבחנים הפסיכוטכניים, כאילו זה מין יוצרים מטריקה, יוצאים איזשהו מבחן, נגיד מבחן IQ, ואז פתאום למספר יש משמעות, ואז נהיה קאסטה מומחים שיודעים לעשות את המבחן, והם אחראים על המטריקה הזאת, תמיד זה כמורה של המטריקה. והאבאליואטור הוא obviously איזשהו המשך של זה אינסטנציה של הלוגיקה הזאת, כן, זה כמו מהבחן פסיכוטכני, אבל היא כאילו כנראה איזה כהנת או משהו שהיא יודעת לדבר עם המכונת, היא מגשרת בין המכונת HR-Tech לבין הדבר הכי מסובך במכונת HR-Tech, שהוא בני אדם. וזה שבני אדם לא נראים כמו מכונת HR-Tech. עכשיו, מכונת HR-Tech הזאת אוהבת אקסלים, כן? עכשיו, בני אדם אינם אקסלים, כן? והתפקיד שלה זה לגשר על הפער הזה, אז היא נותנת ציונים או מדרגת אנשים. זה ברור שיש פה איזה תפקיד גם של היא מפעילה איזשהו מבחן. אולי היא ממלאת את הטופס, אולי אנשים אחרים ממלאים את הטופס, ואז היא ממירה את זה לאיזה משהו שמתכלל את כל שאר הטפסים, ועושה מטה-אנליסיס ומתקשרת את זה החוצה. זאת אומרת, זה תפקיד שזה, זה תפקיד שהוא על התפר בין הפסיכו לטכני.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, אומר בן יעקב הדובר, לי קוראים דור קומט, ואני עורך את הפודקאסט הזה. דלי אחי, או אזרחות אחי, בכל אופן, אני נורא נהנה להקשיב לו. נראה לי נדבר על הצבא.
רוצה לדבר על הצבא עכשיו?
נראה לי כי זה...
נושא מאוד טעון בימים אלה, לא היית אומר?
נראה לי זה העניין, כאילו לא, זה כאילו חלק בלתי נפרד מאזרחות.
אני חושב שבמסגרת הזמן המועץ שכאילו דיברתי עליו מקודם, מה ש... זאת אומרת, אם היית משווה את היחס שלך לצהל, או התפיסה הציבורית לגבי צהל, ושל העולם, דרך אגב גם, בשמיני לאוקטובר, as opposed to היום, זה דבר מדהים, כאילו בהרבה מובנים, ביחס למלחמה. זאת אומרת, כאילו, לצהל יש איזה סטטוס באופן כללי, כאילו בישראל, שנשחק מכל מיני כיוונים, אבל ספציפית מה שקרה בעקבות המלחמה, בעקבות הביקורת הבינלאומית, ובעיקר בעקבות ההתפכות של הימין הביביסטי על הצבא, הוא דבר נורא מעניין, כי פשוט הצבא ראינו אותו, כאילו כל ההיסטוריה של צהל, של המאה, של whatever שנה האחרונות, כאילו מאז קום המדינה, מפירוק הפלמ"ח והקמת צהל עד היום, קיבלנו את כל ההיסטוריה הזאת, כאילו בפסט מושן, מהשמיני לאוקטובר עד היום, כאילו מהצבא הוא הדבר הכי כאילו מיינסטרים, זה ברור שכולם צריכים להתגייס, אפילו אני שלא התגייסתי ולא גויסתי, כאילו מין רוצה ללכת להתגייס, כולם רוצים זה, צבא העם, עד לכדי כאילו כוחות פוליטיים משתמשים בזה כסק אגרוף, ומקשים עליו לתפקד ולממש את החובה שלו לשמור עלינו, ואז כמו שזה לא עובד, זה נכשל, אז משתמשים בזה שוב, להסיט נגד כאילו כל... תבין, אני אומר, זאת אומרת, הוא עבר פול פוליטיזציה בלופ של 6 חודשים, וזה מדהים.
אני צריך שתרחיב על כל דבר, אבל אולי נתחיל מה...
ככה זה התח.
נתחיל מההתחלה. איפה נתחיל? זה פשוט...
תשמע, אתה במדינה מוקפת אויבים, ומחייבים אותך להתגייס, יש הרבה מדינות שבו אנשים חייבים להתגייס, זה לא, בעיניי אף פעם לא הדבר, זאת אומרת, זה לא, כשלעצמו לא דבר פסיכוטי, כן? זאת אומרת, החברה הישראלית היא נורא מיליטריסטית, והחובה לשרת היא, יש בה גם באמת משהו קשה, והרבה אנשים פוחדים גם ללמות, והחיילים קרביים, ואנשים עושים הקרבות, ובכלל, גם תצפיתניות, זה תפקיד קשה, ויש שחיקה נפשית, וזה, כן? זאת אומרת, יש כאילו מין, הצבא צריך אותך, מצד שני, בישראל צהל מופיע בדיוק מה שדיברנו בהקשר של קישון, גם כדבר סטירי, זאת אומרת, המסמך חשוב לגבי צהל מהשנים האחרונות, הוא אפס ביחסי אנוש. כן, הביטוי שהוא קשור לאבליואטורית ובדיוק למבחנים הפסיכוטכניים, כן, זאת אומרת, צריך לבנות איזשהו מערכת שבו כולם יכולים לשרת, עכשיו מה הבעיה? שיש מלא אנשים מטומטמים, מכל מדינה, זה בעיה נורא גדולה, מלא אנשים שהם אידי יצחי, וברגע שהחלטת שצריך לגייס, כולם צריך גם לתת להם להשתתף, כן, וצריך שכולם יוכלו להתגייס, כן, זאת אומרת, מאוד קל להחליט לגייס אנשים כמו אהוד ברק, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא מצובך, כן, או את הבן של אילן רמון, כן, זה לא היה החלטה מסובכת, כן, שמדובר בבן אדם שכאילו לא גדל למזור עם השכלה, שאין לו זה, זאת אומרת, ברגע שזה הפך להיות בצבא העם במובן הרחב, זה אופרציה לא מסובכת, ואז אתה מתחיל לעשות גם שטויות, והצבא נהיה גם דבר גדול, ואז נוצר התרבות של אפס ביחס האנוש, אתה מבין?
אני רוצה לשאול מה אתה חושב על המשפט צבא בונה עם, בונה עם, בונה צבא, בונה עם, בונה צבא, והשאלה שלי היא, isn't it? סימן שאלה, סימן קריאה, סמיילי קורץ הפוך.
נראה לי שכאילו כן ולא, נראה לי כן במובן הזה שכאילו...
מצב הוא זיין את המדינה גם כמה שהוא בנה אותה?
אני חושב שצבא בונה מדינה, עם בונה, הצבא בונה, בונה עם, עם, עם והבונה
בונה צבא.
צבא
כן. בונה זה, עם, בונה זה, צבא.
זה,
בונה.
זה נכון כי זה גם פנטזיה, אתה מבין? וכל מדינה צריכה פנטזיה, כן? בוא נעשה שנייה, בוא נסתכל על אמריקה. איך בן אדם מגיע לשרת בצבא האמריקאי? אתה יודע את התשובה לשאלה הזאת?
אין לו כסף.
או?
או הוא רואה את השלט הכי I want you עם אנקל תום,
הוא רואה את השלט הזה כי הוא הולך ברחוב באזור שבו אין עבודה, ואז הוא הולך לחפש עבודה ברגל, ואז הוא רואה את השלט. אני בניו יורק לא ראיתי שלט כזה. ואם אני אומר, התשובה לשאלה היא, יש שתי אופציות. או שאתה עני, ואתה רואה שלט, או מגייסים אותך דרך איזשהו מסלול כזה, ב-i-school, בלה 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 בלה, whatever. או, אחי, ש... אתה החלטת בגיל צעיר, כנראה כי אבא שלך היה סגן מפקד חיל הים האמריקאי, שאתה הולך ללכת ל-military boarding school, אחי, ואז מגיל צעיר היית נכנס לתוך הבית ספר אופרציה הצבא האמריקאית באשר היא, ואולי במקום ללכת לקולג' אחי, אותו קולג' שהבחור העני משלמים לו עליו בחינם, אתה הולך ל-West Point. בעצם בעד אחד, קורס סינים באמריקה, הוא לפני הבקום. אתה מבין מה אני אומר? או שאתה מתגייס למסלול של קצונה, או שאתה מתגייס למסלול דאש אולי יערוף לך את הראש בסוף, אתה מבין? יש הבחנה בין קצונה לגרנץ, למי שאמור למות, לבין מי שמפקד על האירוע, אתה מבין מה אני אומר? יש הבחנה מאוד מאוד משמעותית בדבר הזה. עכשיו, באמת אנשים האלה הולכים משתי סיבות קיצוניות שונות, אחד זה משפחות, אתה יודע, הצוללה, המנהיגות וזה, והשני זה כאילו כסף, הזדמנות, בלה בלה בלה, נראות עולם. סיבות שעניים מסכימים לדילים מפגרים, כן? בישראל אנשים מתגייסים מסיבות אחרות לגמרי, אתה מבין, אתה חייב להתגייס, אם אתה כבר זה, בכלל יש אתוס שלם של, של צהל כדבר שגם יכול נורא לקדם אותך, אני חושב שזה גם דבר, זאת אומרת, ישראלים מקבלים המון מהצבא, לדוגמה, אם אתה משרת בגלי צהל, אתה מקבל קריירה בתקשורת. דבר די שווה.
שווה
חושמות, אתה מתקבל 8200, יש לך קריירה בהייטק, שבו אתה מתחיל להרוויח, סכום כניסה הוא פי 2 ממה שהבן אדם ישראלי ממוצע אי פעם ירוויח, פי 2 יותר ממה שרוב הישראלים אי פעם ירוויחו, הוא האנטרי ג'וניור, whatever, על הזין שלי, פוזישן שלך כדפיוטי אבליואטור לענייני מיץ לימונדה אורגני, אז אתה מבין, שם אתה מרוויח פי 2 מהשכר הממוצע במשק, שישראלי בכלל אי פעם ישאוף להגיע אליו, כן? הצבא הוא מופיע כאחי, יש לו הרבה תמריצים, הרבה זה, ולכן אני כאילו מין, הייתי נזהר גם ללכת לדיון שכמעט אני פתחתי סביב השביעי לאוקטובר, כי הצבא הוא בעצם אחד מהגופים הריבוניים הכי משמעותיים שיש במדינה, זאת אומרת, אחד מהמפגשים הכי זה. גם הייתי אומר שלצהל יש תפקיד אזרחי נורא חשוב, לדוגמה, הוא באמת רותם אותך למדינה. זאת אומרת, אם אתה היית בן אדם, נגיד, שבאמת, זאת אומרת, אני חושב שיש אנשים שהנטייה שלהם היא כן לרצות להיות פטריוטים, אתה מבין? שהנטיות שלהם פחות אינדיבידואליסטיות ויותר קולקטיביסטיות, כן? ורוצה להרגיש חלק מלאום ואף על דברים כאלה. אם היית בן אדם, אני אגיד את זה בצורה גסה, אם היית בן אדם שמושג כמו קריירה במשטרה, מושכת אותו, כן? אז היכולת לשרת בצבא, וזה נותן לך המון, אתה מבין מה אני אומר? אתה באמת יכול להגיע לשבק, או למוסד. תבין, אתה יכול להפוך להיות מפתח בשגרירות, ולהצליח להעביר את המשפחה שלך לבואנוס איירס, כי אתה מבין? הצבא הוא, בהקשר הישראלי, נותן המון, 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 המון. יש משהו מעניין בהקשר הפוליטי.
זה הברייט סייד.
זה הברייט סייד. הדארק סייד זה כל הנושא של הכיבוש והמיליטריזם והשחיקה של מוסד האזרחות.
זה גם, אבל, או אני בחיים לא הייתי מצליח להעלות את זה על משק שפתיי, את מה שאמרת עכשיו, אבל אני דווקא דיברתי את זה בקטע של,
שאני לא הייתי יכול להגיד משק שפתיי.
יפה. בהקשר שאתה דיברת הכי על זה שהוא יכול לתת לך הרבה, אני יכול להגיד לך שבמקום שאני גדלתי בו, so called אזור השרון, AKA אזור חיוג 09, AKA אם לא תהיה בשלדג לא תזיין,
נכון.
AKA ואני יכול להמשיך פה שעות.
השכנים שלך עם כל מיני אלופים במילואים באמן.
כן, AKA אחי, הוא חזר כפרה ממשימה של המוסד באיראן.
לכאורה.
אהבתי. לכאורה, קורונה, לכאורה, למה אתה לא מתחסן?
קורונה לא לכאורה.
לכאורה.
קורונה דווקא באמת היה. התקיפה הישראלית באיראן, זה לכאורה.
anyway, איפה היינו עכשיו? אוקיי. שמה, הילדים שלא התגייסו, אני מכיר שניים כאלה, אחי, הם נסעו, הם כל כך לא יכלו להכיל את הבושה החברתית והגליה, שההורים שלנו היו דופקים וייבים כאילו
לילדים של... מה שנקרא קוואטון קוואט משתמטים.
הם, אחי, עזבו את הארץ, לגיל 18 או 19,
ורוב בושה.
והם עד היום שם, אחי.
אני למדתי בתיכון שבאותו תקופה, בעולם הזה של השמאלנים בתל אביב, לא היו מגייסים אותנו בכלל. זאת אומרת, היה 50, לא חמינה, אבל היה אחוזי גיוס מאוד נמוכים, כי צהל לא רצה להתעסק עם החרה הזה, אתה מבין? עכשיו, כן, גם היה כזה כוחות שדחפו אנשים לא להתגייס, כן? אבל לשם הדיון, החוויה שלי של החוסר גיוס היא גם פוליטית, אני בתוך מיליה שזה ההפך ממה שאתה מתאר, כאילו כולם זה. מצד שני, לא נראה שדחוף לצהל לגייס כאילו שמאלנים, שבאמת לימים גם יעשו מחאות, אתה מבין, כאילו בתוך הצבא ומחוצה לו, אתה מבין, זה גם נהיה בעיה, כי חלק מהסיפור של הצבא בישראל זה שהוא גם מאבד לאורך זמן את השמאל, זאת אומרת, השמאל הציוני הוא מי שמקים את הצבא. הבן אדם שהישראלי הליברלי הממוצע חושב שתמך בשלום הוא רבין. רבין. אתה זוכר מה היה העבדה של רבין?
רגע.
להרוג ערבים, אחי. רבין היה גנרל בצבא ההגנה לישראל, שאם אני זוכר נכון, הוא צבא שהתפקיד שלו, it to kill Arabs, זה גם לשמור שהם לא ירגו אותך, אין ספק. אבל אני אומר, רבין, זה מדהים, זה כמו עם גנץ. איכשהו בישראל, זה דוגמה יפה לזה, האנשי שלום תמיד מופיעים כגנרלים, בעוד האנשי מלחמה מופיעים דווקא כאזרחים. נתניהו בעיניי, דווקא אני כאמריקאי, רואה או יכול לחשוב את דמיין נתניהו, כי גורם
הוא גם היה איזה גנרל, לא?
מה פתאום, אחי?
הוא היה באיזה סרט מטכ"ל או איזה שיט?
הוא היה בסרט מטכ"ל, אבל הוא לא היה לו שום קריירה צבאית מרשימה, הוא היה סרט מטכ"ל כי אח שלו פאק היה גיבור שמת, והוא לא היה לו, באמת, הוא היה בצבא, והוא שירת, והוא נתן אקשן, והיה באיזה, זאת אומרת, יש לו כמה סיפורים, אבל כאילו, זה אין לו קריירה צבאית, זאת אומרת, זה לא היה עוד ברק, הוא לא פאק היה רמטכ"ל, הוא לא התגרד, הוא לא זה, הוא לא אריק, זה בדיוק העניין, כל האנשי כאילו מין שסומנו עם השנים, זה נורא מעניין, ודווקא הכוחות האזרחיים לא מסומנים כאנשי שלום, כמובן בהחרגה של כל האנשים במרץ, ועם יאיר לפיד היום, שהוא כאילו מין לכאורה קול של שלום ו-two state, אבל יש משהו נורא מעניין בדבר הזה, ואני חושב שהצבא הישראלי, צבא הגנה לישראל, כמו הקיבוצים שנפלו בשביל אוקטובר, קמים כמפעל של שמאל ציוני, כן? זאת אומרת, נניח שנייה, השאלה אם זה באמת שמאל או לא, אבל זה שמאל ציוני, בתוך המדרג הזה, הקיבוצים האלה, לא הצביעו עבודה, הם הצביעו מרץ, אתה מבין מה אני אומר? זה שמאל ציוני, והם התמקמו שם בדיוק כגבול, אתה מבין? גבול במובן הטוב, אתה מבין? זה כמו שנטף מוקם לא בתוך השטחים, אלא מחוץ לשטחים, על הגבול, אתה מבין? זה ההפך גם כוכב יאיר מאוד מזכיר את זה, אתה מבין? הוא לא חצה את הקו בשונה מאורנית, כן? היישובים, הגנרלים, הם two staters, הם בעד שלום והסדר. בעד שלום, בעד הסדר, כן? ובישראל, מה שקרה, בגלל הכיבוש, ובגלל זאת אומרת, בעצם מה שקרה אחרי אוסלו עד היום, כן? שחק באופן מאוד משמעותי את המעמד של הצבא, גם בממשות וגם בעיני עצמנו, כי הצבא באמת הפסיק להיות באופן כזה נקי, צבא ההגנה לישראל, והפך באמת לצבא הכיבוש באופן מאוד מאוד קשה. עכשיו, זה נכון שזה גם היה נכון באיטיס בלבנון, ותמיד לצבא יש את המורכבויות האלה, וגם הצבא האמריקאי יש לו את הדילמות האלה. אבל בישראל אני חושב שהשחיקה הזאת היא מעניינת, כי האנשים שמנהלים את הצבא הם לכאורה אנשים ליברליים. אנשים שבשנייה שהם מסיימים את הצבא ורצים לפוליטיקה, רצים לא על סיפוח, כן? זאת אומרת, סמוטריץ' לא שירת, או לא באופן משמעותי. הגנרלים, התפיסה שלהם היא הסדר מדיני, והימנים הקיצוניים הם לא מהצבא, במובן הזה נורא קשה לזרים להבין את זה. זאת אומרת, מי שבעד סיפוח הוא לא בעד, הוא לא איש צבא. כן, הצבא, לכאורה, העמדה שלו היא דווקא כאילו מין, מאוד מתונה על המנעד מן שמאל, ימין עם נטייה חזקה לכאורה לשמאל. אני חושב שהצבא נשחק גם במובן הזה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו היום. שוב המלחמה, הצבא, צבא הגנה לישראל, והמילואים הרחב שמגויס, מגויס בשביל לאוקטובר לשמור עלינו, מאנשים רוצחניים, חולי נפש, שרוצים לעשות פוגרומים ושואה, אמיתי, רוצים להשמיד אנשים במובן הכי מזעזע ודפוק של המילה, ווואלה אחי, חצי שנה אחרי זה, כשאתה לא מבין לאן המלחמה הולכת, מה מנסים להשיג, מה המשמעות של הבדיחה הזאת שנקרא ניצחון טוטלי, האם גם אם היינו מסכימים שאפשר תוך 5 שנים לפרק את חמאס, האם זה בכלל ישים בסקייל של 5 שנים, כשכל הדיונים האלה לא מתקיימים, כשאיבדנו תמיכה בינלאומית, כשהצבא בעצמו משדר שיש מתח בין היעדים השונים, והוא לא מבין איך להתנהל. כן, אז אתה מבין, אז אתה כבר היום בעמדה הרבה יותר מורכבת, ואתה אומר, ואפילו חברים שלי שהם אנשי מילואים, בעמדה מורכבת, יש לי חבר מילואים, שאומר לי, כן, אני לא מתבייש ששירתתי, כי הייתי שם, אבל אני מתבייש בחודש וחצי חודשיים האחרונים, אני לא יודע מה הפצצנו, הוא אומר, אני לא יודע מה היה המטרה בזה. זאת אומרת, ואולי היה נכון שאני ארגן את כל המילואימניקים, ואנחנו נגיד למפקד שלנו שאנחנו לא רוצים. אבל מצד שני, זה גם שבר של המדינה, נכון? זה קשה. כאילו, זה גם קשה לחשוב כך.
מעבר מוזיקלי נשרף לי המוח. תשמע, אתה מדבר פה הרבה דברים, אני לא בכך מבין בהכל. אני לא בכך מבין בהכל, אני לא
יכול לחזור לנקודה של, קשור להיסטוריה גם זה. אני זוכר שאמרת על הגיוס, ושכאילו היה צריך לגייס לשלדג או לזיין, ואז אני אמרתי שאצלנו כאילו מין, לא היו מגייסים, ודווקא היינו עושים שירות לאומי, כך הגעתי לסדרות, בסוף עשיתי מלא שירות לאומי, מלא שנתיים, וגם עוד נשארתי שנתיים בסדרות, וכאילו חוויתי שם את הקסמים, וזה היה חוויה נורא 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 משמעותית, זה שכאילו אני זוכר באותה תקופה יש איזה דיון, דיון מוסרי, ואתה כילד ישראלי בעצם צריך לקבל איזושהי החלטה לגבי הצבא, ואיזה סוג שירות צבאי אתה עושה, ואני זוכר שמי שכאילו מין שקל לא להתגייס, או רצה לא להתגייס, או כאילו whatever, המון היו אומרים לנו, אבל אז אתה כאילו מין איפה אתה שם את הגבול, כן? זאת אומרת, אם אתה לא תתגייס, אף אחד לא יתגייס, נכון? ואני חושב שהשאלה הזאת, המוסרית הזאת, היא שאלה נורא משמעותית, כן? כי היום אני דווקא מאוד מבין את העמדה הזאת, כן? זאת אומרת, אני אומר, במובן מסוים, באמת צריך שאנשים יתגייסו. אני חושב שזה לא רעיון טוב להכריח אנשים שלא רוצים, אבל אני לא חושב שזה בהכרח המצב, כן? אני כן תומך בגיוס חובה, אם זה החלטה שהתקבלה בתוך מדינה דמוקרטית, אני חושב שישראל צריכה צבא, אני חושב שהצבא יכול להשתנות באלף כיוונים, אבל אני לא חושב חושב שהדילמה המוסרית הזאת היא דילמה מעניינת, ומה שרציתי להגיד, פשוט ברמה בסיסית, הדילמה הזאת נוגעת להמון דילמות אחרות, שאנחנו היום לא יודעים לענות עליהן. לדוגמה, אף ישראלי לא יודע להגיד, לא יודע איך להעביר ביקורת על המלחמה, בלי להעביר ביקורת על הצבא, נכון? זאת אומרת, אנחנו בדיוק לא יודעים לעשות ההבחנות האלה, שהן כל כך משמעותיות בעולם המוסרי, כי אני יודע להגיד שאני חושב שזה טוב שישראלים, גם אפילו היום משרתים במילואים, למרות שאני חושב שישראל עושה דבר מזעזע, שייתכן שהוא עונה להגדרה של רצח עם, כן? ולמרות שאני חושב שהממשלה הזאת היא מזעזעת ולא צריך לציית לה, אני לא חושב שאני תומך בהפיכה צבאית, אתה מבין? ומרד של חיילים, כי אני חושב שזה כן דבר מסוכן, אתה מבין? אני חושב ש... צריך למצוא דרך לקבל את זה, ובמקביל, נגיד, לאפשר סרבני שטחים, לאפשר מחאה, בכלל, לאפשר התנגדות אזרחית אמיתית, כי דמוקרטיה לא אומרת ציות עיוור, כן? ובתוך ישראל, בתוך זה, הצבא והמיליטריזם, המחיר שלו בעיניי, ופה אני אשחרר אותך רגע, זה שיש בעצם שחיקה של מעמד האזרח, ויש לי דוגמה נורא יפה לזה, כן? מדינת ישראל, כולה, כולל האפס שמנהל אותה, זרמה על להחזיר מלא מחבלים, כולל אנשים שתכננו את השביעי באוקטובר, בשביל חייל אחד. אפס, יש לציין, בשם גלעד שליט, שנפל בשבי. עכשיו, אני חושב שזה עצוב מה שקרה לו, אבל אני חושב שלא היה צריך לעשות את העסקה הזאת, וגם חשבתי ככה אז, כי אני אמריקאי, ואני חושב שהתפקיד של חיילים, זה למות בשביל אזרחים. ובישראל יש היפוך. העורף אמור לשמור על החיילים, כי כל הזמן החיילים שומרים עלינו. והאירוע הזה של גלעד שליט היה ניצול מאוד ציני של הלוגיקה, כן, הפסיכולוגיה הישראלית, זאת שבו כולנו העורף, כולנו החיילים, כולנו מתגייסים בשביל החיילים, כן? עד הסוף, וביבי באקט פופוליסטי, בשביל לחסל את המחאה החברתית, החזיר את גלעד שליט בעסקה מזעזעת, שהיא תרמה ליצירת השביעי לאוקטובר, כן? ועכשיו יש 120 פלוס אזרחים ישראלים, אזרחים, כן? גם יש חיילים שם, וחיילות, אבל ברמה אזרחים, ואף אחד בממשלה לא רוצה להחזיר אותם. לא באמת. זאת אומרת, רוצים להחזיר אותם כי אנשים מוחים, והם לא משחררים, ולא בונים את הספינים, ואנשים לא מאמינים שבאמת למדינה לא אכפת. עכשיו, זה מרתיח אותי, כי אתה אומר, פה זה באמת חשוב, הם אזרחים, המטרה של המדינה, כל המטרה של המדינה, כל המטרה של כל הצבא הזה, והגדרות, וכל מה שעשינו בעזה, וכל הכיבוש, והכל היה בשביל שזה לא יקרה, בשביל שלירי לא תיפול בשבי, אתה מבין? אני צריך לשחרר אנשים כי נשברה פה העסקה האזרחית, אבל ביבי, אותו בן אדם שהוא רק פופוליסט, לא רואה את זה, אתה מבין? זה בדיוק דוגמה יפה לשחיקה, כי באמת, הנה, רואים, המדינה לא אכפת לה באזרחים, באמת עכשיו, באופן הכי בסיסי, המדינה שלך אומרת לך, אם אתה תיפול בשבי, בגללנו, כי אנחנו לא תפקדנו, אנחנו לא נבוא להחזיר אותך. וזה בשונה בעיניי מחיליק מגנוס, אחי, שיבוא לחלץ אותך, אם אכלת אס סדרה, בפאקן מנאלי, אחי. והוא יתאפס עד לקסר דבי, עם טלפון לווייני, אחי. קח מההורים שלך 20,000 שקל, אחי, 75% במעמד החתימה, ועוד, והשאר במעמד הדליברי שלך פלוט כדולפין.
כמה כסף הוא עושה?
חיליק מגנוס, אחי. הוא גם, אני חושב שהוא עושה את זה בשביל הכיף כבר, הוא בכושר מדהים, ראית אותו פעם?
כן, שראיתי הרצאה שלו.
תמיד שזה הביזנס, אחי.
הוא בא לעשות הרצאה,
ברור, אחי, הוא אגדה, הוא איש אגדה. זה גם ביזנס אגדה, כי הוא התחיל את המיתוס על זה שאם תעשה אסי, תחשוב שאתה תפוז או דולפין ותקלף את עצמך. כל הפחדים שלך על סמים, זה בדיוק היום, לא באו מפרסומות של המדינה, כי המדינה סקס. מה שאני ואתה גדלים, המדינה נכשלת, לא מצליח להסביר לך. אם בבית ספר אומרים לך לא לעשות סמים, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה סמים, כי אמרו לך בבית ספר לא לעשות את זה. שמביאים את חיליק מגנוס, אומרים לך, הוא אומר, אני חזרתי ישב מגוע וראיתי ישראלי עם קולפן מנסה לקלף את עצמו, כי הוא חשב שהוא בטטה, אוקיי? כי הוא עשה משהו שנקרא וויד. שמעתם על וויד, ילדים? אל תיגעו בזה, אתם תתפלפו, אז אתה מבועל. אתה מבין את הנרקומן שאומר לך, אחי, לא יכול לבכות, לא יכול לבכות, אך מרוב שעשיתי הירואין. זה משפיע עליך, אחי. אבל חיליק מגנוס הוא דוגמה למה? בדיוק ללוגיקה הישראלית הזאת, גם הצהלית דרך אגב, שעוברת הפרטה, כן? חיליק מגנוס בעצם אומר, אני יכול להיות צהל של בן אדם אחד. הוא היה, אני משער שהוא היה ב-669, והוא פשוט הפך את 669 לעסק. עכשיו, כשאתה ב-669... לא, כשאתה ב-669, זה עסק מדהים לפתוח. עכשיו, מה קורה אם אתה ביחידת הצלפים של צהל ואתה פותח עסק? זה עסק טוב, אחי? כי גם היה את זה, אחי. כל מיני ישראלים שהלכו להיות פאקינג היטמן, או קבטים, קוואט אנקוואט קבטים, בשביל פאבלו אסקובר, או דומה בדרום אמריקה. בטח, אחי, לכל אחד יש בדוד שהיה מאבטח בשגרירות בניירובי או משהו, ואז איכשהו נשאר כיועץ הבטחה לאיזה איש עסקים מקומי, ולא רואים שאני עושה פה קוואט אנקוואט אנקוואט אנקוואט, ובעצם הוא הפאקינג מנהל את המיליציה הפרטית של הבן אדם הזה, אחי.
וואו, גם זה גם נושא להגיע
אליו. אז חיליק מגנוס הוא בעצם הגרסה הטובה של זה, זה אותו היגיון, כן? הוא לוקח, וזה דרך כלל רוח יזמית מאוד, מאוד מאוד יפה, כן?
אבל אני, תקשיב, אח, אני, אתה נותן לי, כאילו כל המידע שאתה נותן לי עכשיו, במקום שזה יחלחל ושאני אבין, וכל מה הרנט הקודם שאמרת שהוא היה ממש עצוב, זה פשוט גורם לי לרצות להישאר בבית, לסגור את הדלת ולא לשמוע כלום.
אבל זה פועל יוצא של הנדסה פוליטית. אבל זה בדיוק העניין. נוצר מצב שאין לך אאוטלט לתסכול שלך. דיברנו על זה בעונות הראשונות. זאת אומרת, אנחנו באמצע משבר נוראי. בגלל זה הרי הלכנו למלחמת 30 השנה, נכון? מלחמת 30 השנה עניינה אותי, כי אמרתי, היה מהפכה טכנולוגית ששינתה את האופן שבו צורכים ידע, ואז נוצר חוסר הלימה בין כוחות הידע, כוחות הייצור, הכוחות הפוליטיים, הכוחות הרגשיים, ואז היה מגפה. פאק. אתם מבינים מה אני אומר? כי אנחנו עכשיו בתוך משבר. עכשיו, דיברנו על זה שלמשבר הזה יש כל מיני שמות. אחד ממנו זה שאני אוהב לכנות, זה the end of history, כן? סוף סוף העולם. כי ה-90s ועד 2008 בערך, שיש משבר כלכלי, אנחנו לכאורה חיים בעידן שנקרא the end of history. ומאז the end of history הזה, אבל גם בזמן the end of history, לכאורה, בעצם אתה באמת מאבד כל יכולת להשתתף במשחק הפוליטי באופן משמעותי, כי בעצם אומרים לך שההיסטוריה נגמרה. אומרים לך שאם אתה חי במקום מערבי, ליברלי, שבו מותר להומואים להתחתן, שבו יש תעשיית טק, ויש מסעדות, ואולי שירות שליחויות, ותחבורה ציבורית כאילו די סבבה, כאילו ברמה של כאילו עיר מתפקדת, ויש לך דירה, ואתה יכול לטוס לחול, וכל הדברים האלה, אז כאילו מין אין לך עוד למה לשאוף אליו, ושום דבר לא משנה, ובעצם הדבר היחיד שיקרה זה שצריך לחכות שכל שאר העולם יגיע למצב הזה, כן? בעצם אנחנו כאן מחכים שכל שאר העולם יהפוך להיות בערך איפה שתל אביב, או ניו יורק, אתה מבין, אני אומר, בווייב. עכשיו, זה יתברר כלא נכון, בשום צורה. ומאז יש רגרסיה, ופתאום יש דברים, נגיד, כמו סין, שהיא מדינה בגודל של היקום, אחי, שמתנהלת באופן לגמרי אחר ממך, מייצרת דברים הרבה יותר ממך, באופן אחר לגמרי, כל היחס שלה לאנשים, כסף, אזרחות, טכנולוגיה, בלה בלה בלה, חומרים פיזיים, הוא אחר לגמרי, פתאום זה כמו המלחמה הקרה, יש פתאום איזה מין תופעה חדשה, כן, זאת אומרת, זה כוח דיפול, כן, יש ממש כוח בינלאומי חדש. יש הודו, אחי. הודו גם, דבר לגמרי אחר. הודו זה בעצם סוג של ישראל, מדינה אתנו-לאומית.
אך, אתה שם לב שאתה סוגר את הגג עם חיליק מגנוס, כאילו, עשינו את כל הסיבוב, חזרנו אליו.
נכון, נכון, הודו. הודו זה המדינה, אם אתה רוצה להבין מה קורה בישראל, אם אתה רוצה באמת להבין מה קורה בישראל, תסתכל על הודו, כי מבחינה פוליטית זה מה שקורה שם, זה פשוט אנחנו בגדול. רק שאני הייתי מאמר שבהודו, מה זה מאמר? אני יודע שבהודו יש תרבות דמוקרטית הרבה יותר בריאה מבישראל, כי הם כל כך הרבה אנשים שגם קשה באמת to gaslight them. אבל מודי הוא באמת ביבי, כאילו נרנדה מודי, הראש הממשלה שלהם הוא סוג של ביבי, בגלל זה הם מתים אחד על השני כל כך, הם באמת אוהבים אחד השני, ומסתדרים כמו שתי דושים, כי הם פשוט כאילו מין חולקים טיפים על איך לשקר וכאילו לגנוב ולרמות, בעזרת כאילו הסתה נגד אליטות, הסתה נגד מומחיות, הסתה נגד האמת, הסתה נגד התקשורת, מדהים, מדהים, פשוט אחד לאחד, ובזיזה של המדינה על ידי מינוי חברים שלכם לעמדות, דבר מדהים, אחד לאחד, וגם, כמו שביבי עלה לשלטון סביב ההבחנה של יהודים מול אזרחים, גם מודי עולה לשלטון עם זה שהוא פיצח את ההבחנה בין הודים להינדואים, והוא פשוט מצליח פאקן לעשות שם דברים מטורפים, לא משנה. anyway, זו דוגמה נורא יפה למה שקורה פה בסקייל מאוד מאוד גדול, לפופוליזם ולשחיקה הזו של הדמוקרטיה והאזרחות. ואתה מתוסכל אחי כי אין לך אוטלט אזרחי, אתה לא מבין מה זה להיות האזרח דור. בגלל זה אתה מצפה שאנשים כמוני, שאתה כאילו מין כזה רוצה לדבר איתם ומאמין בסומך על העצות שלהם, יגידו לך מה זה, אתה מבין? כי אתה אומר, אני באמת לא מבין, כאילו אני אובס חווה תסכול, זה כמעט מצוקה פסיכולוגית, כאילו בגלל זה אנשים מאמינים בקונספירציות, כי יש איזה תסכול מאוד גדול מהעולם, כי אנחנו ב-the end of the end of history, אף אחד לא נותן לנו תוכנית של יום אחרי, ואתה לא יודע, ואתה כאילו או שאתה בהתקף חרדה כי האיראנים עומדים לתקוף אותך, או כי אתה בהתקף חרדה כי אתה פשוט באמת לא מצליח להבין למה בעצם אנחנו חצי שנה אחרי שהתפיסה של ביבי לגבי עזה קרסה לנו בפנים בצורה הכי מזעזעת אי פעם, איכשהו הוא עוד לא לקח אחריות, הוא עדיין בשלטון, הוא מנהל את המלחמה, היא כושלת, לפי סקרים 60% מהציבור בישראל יודע שהוא סתם מושך זמן במלחמה, האחים והבני הילדים שלנו מתים במלחמה הזו במיל שזה קורה, ואף אחד לא חושב שצריך להם בחירות. זאת אומרת, הבן אדם היחיד שמדבר על זה, חושב שהכי מוקדם שצריך להיות בחירות, היא פאקינג ספטמבר, אחי. אתה מבין? זה דבר מדהים. כי אתה רואה כמה אפילו מי כאילו, בכוח לא מדמיין, יכול לדמיין שינוי. אתה מבין? בגלל זה אני כן למדתי לחבב את יאיר לפיד. כי הוא באמת בא בהתחלה ליישם את כל מה שהתרבות טק והתרבות פרסום למדה על העולם כמפלגה. כל המפלגות בישראל ותיקות, ולפיד אחרי בעצם שרון הוא הבן אדם הראשון להקים מפלגה משמעותית, והוא מקים את יש עתיד. כך היא נקראת, אחי. תחשוב זה שם מזעזע הזה. למה הוא אומר לך את זה? תחשוב שנייה לעומק, למה הוא מספר לך שיש עתיד, אחי?
כי מתחס אין עתיד.
כן, בדיוק, בדיוק. הוא עשה סקרים, והוא הבין שכולם מבינים שאין עתיד. אז אם אתה תמכן לאשים, יש עתיד, אחי, אז זה ייתן לך תקווה, אחי. כי למה? כרגע אין לך תקווה. ואתה יודע עם מי יש עתיד, אחי? עם יאיר לפיד, אחי. אתה מבין? לא במקרה. לא במקרה הדברים מתחרזים וזה עובד ביחד. והפיץ' הזה הוא נורא עצוב, כי אתה אומר, זה בדיוק העניין, כי אנשים צריכים איזשהו וקטור עתידי, ותקווה בסיסית, כי ביבי בדיוק לא מוכר לך את זה. השמעתי פה, אה?
לא, לא, תשמע, אני לא הכל נספח, כאילו מהמילה סופח. אני לא, אתה יודע, אני חושב שבפרק הבא אנחנו נתחיל קצת, אתה יודע, מושגים בסיסיים, אתה כאילו, זה כמו ללמד שפה, ואתה כבר מדבר איתי כאילו על...
סורי.
אני לא יודע,
על
גוף שלישי, בניין זה, אני כאילו, אתה מבין, אני צריך את התחילת השפה של שיחת היכרות.
צבא בין הערכי נציג,
כן. איס מדור, שהוא איס מק.
איס מי עומר. בוא נעשה בצרפתית, אנחנו יודעים יותר. אבל מה שאני אגיד לזה, סתם כי באמת, זה כאילו קצת ה... נו.
שמעתי את הפרק, מה שאתה אומר להגיד.
מה אמרת לפני שנייה?
אמרתי שאנחנו צריכים להתחיל מלמד.
בסיסים, כן. מה שאתה תגיד, שאני חושב שהתפקיד של צהל, מעבר למקום האזרחי והחובה לשרת, וכל הדיון הזה של כאילו חובה, ומה החובה של אזרח, ועם חובות יש, עם זכויות יש חובות, אם אתה מקבל ביטוח לאומי, אז אתה גם צריך לשרת, וכל הדיון הזה, עוד דבר נורא משמעותי, שאני חושב שצהל הוא באמת הקור היתוך הישראלי, ואני חושב שכן זה משמעותי. נגיד, אני דיברתי לפני שתי עונות על הסיפור המצחיק שהיה לי עם הצנזורה, כן? ואמרתי, זה הריבון, נכון? הריבון התקשר, והיה לי, חוויתי איזשהו אירוע צנזוריאלי. לי שזה רק עיתונאים חווים דברים כאלה, וחשבתי, ואני הרבה חושב על זה, על כמה, תחשוב נגיד, אם אני אשאל אותך את השאלה הבאה, ואם אני אשאל אותה בעברית, או אם אני אשאל אותה באנגלית, מה אתה תבין? What is דימונה? מה זה דימונה, אחי? תענה על השפה בשתי השפות. יפה, נכון? דוגמה יפה, למה? כי כולנו מבינים מה זה דימונה, אחי, נכון? מה זה דימונה, אחי? אוקיי, סבבה. ושאנחנו אומרים, נגיד, סתם, דוגמה אחרת, מצחיקה. גלילות, אחי. מה זה גלילות?
זה מקום ש...
מה זה יבנה, אחי?
גלילות זה מקום שמזיז אותי באי נוחות, מי שלא...
מה, אתה מדבר על סינמה סיטי, כמובן.
כן.
למה חסידים עשיתי?
אני מדבר, לא, כל הווייב.
איזה וייב? על מה אתה מדבר?
מ-Weeks Life, אחי, עד לזה של 8200.
אחי, אתה עכשיו מדבר על דברים שאני כעיתונאי לא יכול להתייחס אליהם. בלי שאנחנו נגיש את הפרק הזה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני יודע שיש סינמה סיטי, והאלון עכשיו יודע להגיע עד לשם. זה מה שאני יודע. כל השאר, מה שאני אומר, הוא אמיתי לגמרי. אני לא יודע להגיד... בלי שמישהו, אני לא יודע מה, אני יודע שיש סינמה סיטי שם. אני לא יודע מה מעבר לזה. עכשיו, אתה יודע הרבה דברים, נכון? זאת אומרת, אם אני עכשיו לא הייתי מסכים להשלים את מה שאין צורך בכלל שאני אשלים, נכון? כי כל ישראלי יודע, זה בדיוק צבא, זה בדיוק הוא עניין. הצבא רותם אותנו לישראליות, אנחנו יודעים הכל, אחי. אנחנו יודעים הכל. ניהלנו עכשיו פרק שלם, שאם היה פה מאזין איראני, אתה מבין? היה סודות, זה סודות כמוסים, אבל לא אמרנו כלום, נכון? לא אמרתי כלום. מה אמרתי, אחי? לא אמרתי כלום. אחי, יש לי בן דוד שעובד, יש לך בן דוד, נגיד, סתם, אני עושה את זה גם מצחיק. יש לך בן דוד שעובד במשרד ראש הממשלה, מה הוא עושה? הוא בן 50, הוא עובד במשרד ראש הממשלה, מה הוא עושה, אחי? אבא שלך היה בשירת פעם, גדלת קצת, הילדות שלך הייתה בג'קרטה? למה, מה עשית בג'קרטה? אבא שלך בכיר בסולל בונה? ווינק ווינק, אחי. תבין, זה מדהים, כל הישראליות, כולנו שותפים לסוד, והמדינה היא כל כך קטנה, שאתה יכול לתחזק את הרמת רתמות הזאת.
ווינק ווינק. ווינק ווינק. זה השם של הפרק, אגב.
אבל יותר מזה, וזה פה ההשלמה הסופית, זה גם יצר את כולנו להיות הישראלים הכן חכמים והמתוחכמים האלה. אמריקאי חושב שהעולם מסודר, כל ישראלי יודע שהעולם הוא בית זונות, ושיש סודות, וצריך קצת לשמור, וצריך ווינק ווינק, אחי, וצריך קצת להבין, ובכלל, הטענה של הסטארט-אפ ניישן, שאני לא מסכים לה, אבל הטענה של הספר, הסטארט-אפ ניישן, היא בדיוק זה שהצבא מלמד ישראלים שתי תכונות. אחד, שהמפקד שלהם הוא מפגר מוחלט. דבר שני, שאם הם לא יתפקדו, יבואו להרוג את אמא שלהם. זאת אומרת, אתה סיימולטניאסלי, חתרן בלתי נראה, אתה לא מקשיב למפקד שלך. מצד שני, אתה לא אנרכיסט. אתה לא מנסה לא להקשיב למפקד שלך בקטע של ניהיליזם. זה לא שהוא אומר לך ללכת לישון ב-12 ואתה הולך, אתה ההפך, אתה מנסה להיות יותר טוב מהמפקד שלך. והחשיבה הזאת במובן מסוים באמת מאפיינת בהרבה מובנים מצה"ל, זה נכון. זאת אומרת, והיחידות הטובות, והיא גם באמת מאפיינת את תרבות הייטק, זה נכון. זאת אומרת, יש משהו במה שבעצם אפשר לחשוב עליו כהתרבות של דאגלס אנגלברט, ה-DIY culture הזה, ה-hacker culture הזה, שמאפיין גם את ישראל. כולנו מנסים לפתור את הבעיות, להיות רתומים בעצמנו, כן? כולנו חושבים יותר גדול. אם אני ואתה לא נהיה יצירתיים ונחשוב בגדול, באמת אולי נפסיד, כי אנחנו מבינים שאין לנו על מי לסמוך חוץ מבדנו, ובגלל זה זה יוצר אנשים נורא אמיתיים, ונורא יצירתיים, ונורא מיוחדים. בגלל זה ישראלים נורא מיוחדים, אנחנו הרבה פחות תמימים. ישראלי שמסיים צבא בגיל 21, יש לו פי 10 יותר ניסיון חיים מאמריקאי שעכשיו סיים את התואר הראשון שלו בקולג' שבעצם היה חוג בפרונאונס, שעלה $250,000. באמת, כי היית צריך לנהל, אפילו בתרחיש אחר, היית צריך לנהל מטבח. וניהלת מטבח, אורגינל, ניהלת מטבח עכשיו 3 שנים, אחי. את הרכש, את המשמרות, הכל, היה לך אחד שכמעט התאבד, והתגייסת בשבילו, וסגרת לו פינה, פנית על המשק כיתש, והיה לך אימפקט, באמת. זאת אומרת, זה החוויה של אנשים. עכשיו, נכון, יש גם הרבה אנשים שחסים את דיכאון נוראי, כי גרמו להם לשמור על איזה אנטנה באמצע הערבה. נכון, אבל רוב הזמן, המרחב כן איכשהו מצליח לאנשים להבין, להרגיש שהם מבינים עניין. הצבא הופך ישראלים למביני עניין, ולמתחכמים. במובן הזה, יש פה גם, גם איזה מטבע סוציולוגי, טוקן נורא משמעותי.
ווינק ווינק. עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית, ו...
צבא הגנה לישראל, אחי.
למה?
ולצנזור הצבאי שבשום צורה לא צנזר שום דבר.
אני רציתי להגיד איך קראת לזה? הקבט? לקבט.
לרב שץ, אחי? מה עם הרב שץ?
לרב שץ, אחי? שאחי הולך באפריקה שם, הורג שם את כל הצבאות. הוא
לכורה, אחי. הוא עושה הבטחה, אחי. הבטחה לסדות הפופי, אחי.
ווינק ווינק, אחי, של החיים. ביי.